תנו רבנן, מצוות חנוכה, נר איש וביתו. והמהדרין, נר לכל אחד ואחד. כותב רש"י, בקטע השני, נר איש וביתו, נר אחד בכל לילה, ואיש וכל בני ביתו, סגילו בנר אחד. מספיק להם נר אחד. כל בית, נר לכל בני הבית. והמהדרין, אחר המצווה, עושים נר אחד בכל לילה, לכל אחד ואחד מבני הבית. ממשיכה הגמרא ואומרת, והמהדרין, מן המהדרין, בית שמאי, אומרים יום ראשון, מדליק שמונה מכאן ואילך, פוחד והולך, בית הלל, יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך, מוסיף והולך. שאלתנו הראשונה היא, על דברי הגמרא, אני מבין שמצוות נר חנוכה, בעיקרה, נר אחד בכל בית. עידור המצווה, מוסיפים נרות, מוסיף והולך, עד היום השמיני, שמונה נרות. אבל איזה עידור זה, שכל אחד ואחד מבני הבית, ידליק נר אחד. אין בזה עידור. לכאורה. כמו בדיוק בקידוש בשבת. קידוש בשבת, העידור שבעל הבית מקדש ומוציא את כל בני הבית. יש כאלה שנוהגים שכל אחד עושה קידוש. יכולים, אבל זה לא עידור. העידור הוא ברוב עם הדרת מלך שבעל הבית הוא יעשה קידוש ויוציא את כולה. כך נאמר בהלכה. אם כך, אותו דבר גם כאן. בעל הבית תדליק נר, כל בני הבית יהיו לידו, וייצאו במצווה. השאלתנו הראשונה היא, איזה עידור יש שכל אחד ואחד מבני הבית מדליק נר אחד? כשמוסיפים נרות, זה תוספת אור ועידור. אבל שכל אחד מדליק כל יום נר אחד, איזה עידור יש בזה? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת. הרמב״ם, בקטע השלישי, פוסק בפרק ד' בהלכות חנוכה, מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא עד מאוד. וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח הקל והודיה זו על הניסים שעשה לנו. ואפילו אין לו מה יאכל, אלא מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק. ההלכה הזאת, שאני, שאין לו מה יאכל, אלא מן הצדקה, מוכר את כסותו כדי לקנות שמן ונרות, לא מופיע בגמרא, בשום מקום. בעניין חנוכה. מאיפה לקח את זה הרמב"ם? בוודאי, ממה שנאמר בפורש, ביחס לדלת כוסות. הגמרא בפסחים, שאני המתפרנס מן הצדקה, ואין לו מה יאכל, ימכור את כסותו, כדי לקנות יין לדלת כוסות, בליל הסדר. אז מה שבעצם בא הרמב"ם לומר לנו, שההרגשה שאנחנו צריכים להרגיש, בשעה שאנחנו מדליקים את הנרות, כמו בליל הסדר. כמו בפסח, כמו ששם מוכר כסותו שלא יעלה על הדעת שיהודי בליל הסדר לא ישתה דלת כוסות של יין, אותו דבר צריך להרגיש בשעה שמדליקים נר חנוכה. זאת אומרת, הדלקת נרות חנוכה זה לא דבר פשוט, דבר שיש בו הרבה מאוד מעלות. זה מה שמתכוון הרמב״ם לומר לנו. אבל דברי הרמב״ם בתחילת ההלכה לא מובנים. כשהרמב״ם אומר מצוות נר חנוכה מצווה חביבה היא עד מאוד, זה קצת בעייתי לכאורה לומר את זה. כי מה שנראה שהמצווה הזאת היא חביבה עד מאוד. אבל מה עם שאר המצוות? פחות חביבים. איך אפשר לומר דבר כזה? אז מה בדיוק הכוונה בדברי הרמב"ם שמצוות חנוכה, נר חנוכה חביבה יד מאוד? המגיד משנה למקום אומר שהמקור של הרמב"ם בקטע הרביעי, בגמרא בשבת דף כ"ג, אמר רב הונא הרגיל בנר, אבל לבנים תלמידי חכמים. איך זה מתחבר? איך זה מסביר לנו שמצוות נר חנוכה חביבה עד מאוד? ובכלל, מה זה הרגיל בנר? כמה נרות אנחנו כבר מדליקים? סך הכל 8 ימים, מי מדליקה את הנרות כל שבת? לא אנחנו. אז לכן שאלתנו השנייה היא, מה הכוונה בדברי הרמב״ם, שמצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא עד מאוד, ומה המקור לדבריו? אלה הן השאלות, שבהן אנחנו מבקשים לעסוק, בסייעתא דשמיא הגדולה הפעם, ונראה שוב, היבט נוסף, בעניינו של חג החנוכה הבא עלינו לטובה, חג יוצא מגדר הרגיל, כי בכל חג יש הבדלה. החג מרומם אותנו למקום גבוה, ומבדילים, חוזרים ליום יום, כמו בשבת. אבל בחנוכה, גם בפורים, אבל ענייננו כרגע זה חנוכה, אין הבדלה, אין קידוש. פירוש הדבר זה החג שמשתלב, מתחבר עם היום יום באופן טבעי. אז מצד אחד, קל מאוד להשיג את המעלות הגדולות של החג הזה, ולקחת אותם איתנו לכל השנה. מצד שני, גם קל מאוד לא לשים לב לכל המעלות, ולתת לחג לעבור לידינו. אני אנסה לראות היבט מעניין, היום בדברי חז"ל, איך שנוכל לקחת את האור של החג הנפלא הזה איתנו ליום יום. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה היא, איזה הידור יש בכך שכל אחד ואחד מדליק נר חנוכה? הרי לא מוסיפים עוד ועוד נרות. ב', מה הכוונה בדברי הרמב״ם, בקטע השלישי, שמצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא עד מאוד. למה מתכוון הרמב״ם? ומאיכן לקח הרמב״ם את ההלכה הזאת, את הקביעה הזאת? אז כדי לענות על השאלות האלו, ניכנס ונראה באמת דבר פילי פלאים. התורה, חז"ל, מגלים לנו דבר מאוד מאוד מעניין ביחס לנר חנוכה. יותר נכון לומר, ביחס להדלקה של המנורה במקדש. איך הדליקו את המנורה במקדש כל יום פעמיים, בוקר ובין הערביים? אומרת התורה, בקטע החמישי. הדבר השם על משה למור, צוות הרוב את בנם למור, זו תורת העולה. היא העולה על מוגדל המזבח כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו. ולבש הכהן מידו בד, מכנסי בד ילבש על בשרו, והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח, ושמו אצל המזבח. הוא פושט את בגדיו, לבש בגדים אחרים, והוציא את הדשן מחוץ למחנה אל מקום טהור. זאת אומרת, תורה מתארת לנו איך מקריבים את הקורבנות על המזבח. זאת תורת העולה על מוגדל המזבח, כל הלילה, ואש, המזבח תוקד בו. פסוקי, עוד פעם, והאש על המזבח תוקד בו. לא תכבה, לא תכבה. וביאר אליה הכהן יציב בבוקר בבוקר, וערך עליה העולה וקטיר עליה חלבי שלנים, שוב פעם, אש, תמיד, תוקד על המזבח, לא תכבה. זאת אומרת, האש על המזבח מופיע כאן פעם אחר פעם, שלוש פעמים. מה פירוש הדבר? אומר רש"י, בקטע השישי, אש תמיד, אש שנאמר בתמיד, והיינו, אש על המזבח, היא שמדליקים בה את הנרות, שנאמר בה להעלות נר תמיד. אף היא מעל מזבח החיצון תוקד. זאת אומרת, רש"י מלמד אותנו דבר מאוד מעניין, שההדלקה של המנורה כל יום במקדש, בוקר בין הערביים, לא לקחו גפרור, הדליקו את הנר המערבי, וממנו הדליקו את כל הנרות. לא. אלא לקחו את האש מהמזבח, ועם זה הדליקו את הנרות. כך הדליקו את המנורה. חוץ מפעם אחת, שזה לא היה כך, בשעה שחזרו החשמונאים לבית המקדש, הרי מצאו פח קטן בחותמו של כהן גדול, הדליקו ממנו את המנורה, מזבח בינתיים עוד לא היה, כי הכל היה הרוס, לקח שבוע לתאר, לתקן את הכל, אז הדליקו באופן ישיר. אבל בדרך כלל, האש על המזבח, איתה מדליקים את המנורה. תראו שדבר. אומר לנו ספר החינוך, דבר נפלא, בקטע השביעי. מצוות הדלקת אש על המזבח בכל יום. להעביר אש על המזבח בכל יום תמיד, שנאמר אש תמיד תוקד על המזבח. הוא בא הפירוש של תמיד, כלומר, לשים בו עצים, בבוקר ובין הארבעים. ובביאור אמרו זיכרונם לברכה, אף על פי שהאש יורד מן השמיים, מצווה להביא מן האדיוט. אנחנו גם צריכים להדליק את האש. תהל יקשה עליך לאמור, מהי מצווה זו? ועלו על כל פנים היה להם להבהיר אש לצורך הקורבן, שנתחבו להקריב ובלא אש אי אפשר, מה צריך את האש? אנחנו הרי מדליקים את האש בכל מקרה, בשביל הקורבנות. כי מצווה זו בפני עצמה. איזה מצווה? כי מלבד אש, הצריך לקורבן, היו נותנים אש במזבח במצווה זו, כמו שדרשו זיכרונם לברכה, שלוש מערכות של אש מן הכתובים. זאת אומרת, מכיוון שנאמר פה שלוש פעמים אש, בפסוקים שקראנו, על המזבח, שלשם הכהן היה עולה, להקריב את הקורבנות, והאש על המזבח הייתה באמצע, אש גדולה, בצד של המזבח היה עוד אש בצד אחד, ועוד אש בצד אחר. ולמה? אומר החינוך, בהמשך בקטע השמיני, למעלה בצד שמאל, ושלוש מערכות של אש היו עושים במזבח בכל יום, הראשונה גדולה, שעליה מקריבים התמיד עם שאר הקורבנות. שנייה בצידה קטנה ממנה, קטנה ממנה, שממנה לוקחים אש במחתה להקטיר קטורת בכל יום. להקטיר את הקטורת, איפה לקחו את האש? מאש שהייתה למזבח בצד. ומערכה שלישית, אין עליה כלום, אלא לקיים מצוות האש, שנאמר אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. מעניין מאוד, אלה היו המערכות של אש על המזבח. מערכה גדולה של אש בשביל הקורבנות, מערכה קטנה יותר בשביל הקטרת הקטורת, לקחו ממנה את האש להקטיר את הקטורת, אולי גם מאותה אש הדליקו את המנורה, ועוד מערכה קטנה של אש, לקיים אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. מה הצורך בכל זה? מה הסיבה? אומר לנו ספר החינוך בקטע התשיעי, משורשי המצווה, ידוע הדבר בינינו, ואצל כל חכם, כי ניסים גדולים אשר יעשה הקל אל בני אדם בטובו הגדול, לעולם יעשה דרך סתר. כשהקדוש ברוך הוא עושה ניסים, הוא עוטף את זה, ונראים העניינים נעשים קצת כאילו הם בדרכי הטבע ממש, או בקירוב לטבע. הנה, כי גם בנס קריאת ים סוף, שהיה נס מפורסם, מה כתוב בתורה? ויולך השם את הים ברוח קדימה זה כל הלילה, ויסם את הים לחרבה, ויבקעו המים. מי שהיה רוצה להסביר את קריאת ים סוף, היה אומר זה לא נס, היה רוח מיוחדת, רוח חמה, יבשה את המים, ואפשר היה לעבור, כי הקדוש ברוך הוא עוטף את הנס. והמשכילים יבינו, כי עניין סתר זה, למעלת האדון, הקדוש ברוך הוא עוטף את הניסים שהוא עושה, ושפלות המקבל. ומזה העניין, אותו דבר, ציוונו להעביר אש במזבח. אף על פי ששם יורד אש מן השמיים, כל יום ירדה אש מן השמיים, וכל זאת עוטפים את זה, כדי להסתיר הנס. אז אנחנו צריכים להדליק. זה נראה, מי הדליק את האש? אנחנו. אבל למעשה ירדה אש מן השמיים גם. ולפי הדומה שהאש היורדת לא הייתה נראית, בירידתה, חוץ, ימים מיוחדים שראו את האש, ביום השמיני של המילואים פעם ראשונה ירדה אש, אצל גדעון ומנוח ואליהו, גם כן שם ירדה אש מן השמיים, ושרפה את מה שהיה על האבן, או על המזבח, אבל מלבד זה, לא רואים את האש שיורדת, היא עטופה. אז אנחנו מבינים, שהסיבה שצריך שעל המזבח יהיה אש שאנחנו מדליקים, כי על ידי זה הקדוש ברוך הוא יכול להסתיר את האש שהוא מוריד מן השמיים. זה לא נראה. אבל עדיין אומר החינוך, אנו צריכים לומר מהו עניין המצווה להדליק אש על המזבח. מלבד האש, את צריך שם לקורבן. מה צריך את האש? מה הסיבה? לקורבן אני מבין. צריך לשרוף את הקורבן. שריפת הקורבן היא בעצם הכפרה עבורנו. ברור. אבל למה להדליק עוד אש? מה הסיבה? ונאמר על צד הפשט, שהוא כעניין מה שכתבנו במצוות לחם הפנים, שהאדם מתברך לפי מעשיו, שהוא עוסק בהם לרצון בורו. כשאדם עושה דברים, הוא זוכה לברכה, עד כמה שהוא מכוון לכבוד שמיים. ועל דרך זה אמרנו שהברכה מצויה בכל לחם, חול, מתוך עסקנו במצווה במקום קודש. מכיוון שאנחנו שמים לחם על השולחן, במקדש, לכבוד השכינה, לכבוד שמיים, זה גורם שהלחם, שעם ישראל בכל מקום שהם מכינים, יהיה לחם טרי, לחם טעים. כי מהלחם שבמקדש מתפשט ברכה על הלחם שעושים בבית. אותו דבר האש. מה מיוחד באש? שאנחנו יודעים, אומר לנו ספר החינוך, שכל אדם יש בו ארבע יסודות לקיום שלו. אש, מים, רוח ואפר. אלה יסודות בקיומו של האדם. והאש הוא ראש לארבעתם. כי בו יתחזק האדם ויתנונע ויפעל. הרבה פעמים אומרים על אדם, תסתכלו עליו, הוא פייר, הוא אש. הוא פועל, הוא עושה, הוא יוזם עם הרבה אמביציה, מוטיבציה. האדם הוא אש. זה המוביל את האדם. ועל כן, צריכה ברכה ביותר. צריכים ברכה, שיהיה לנו תמיד כוח ואמביציה ורצון לעשות דברים. ועניין הברכה, מה זה ברכה? שלמות. כלומר, דבר שאין בו חיסרון. לא פחות מדי ולא יותר מדי. ולכן אותו דבר האש שבאדם צריכה ברכה. שאדם ישתמש בכוחות שלו לא יותר מדי, עובר יותר מדי ולא פחות. כי אם אדם ישתמש יותר מדי, הוא יהיה יותר מדי אש, הוא יישרף. כדרך בני אדם שמתים בתוספת האש, בהם יותר מדי והוא הקדחת. ובני אהרון הוסיפו באש, בלי שנצטבו, ונוסף גם בהם אש ונשרפו. יותר מדי אש זה לא טוב, כי לפי פעולת בני אדם יבוא עונשם, או תנוח ברכת השם, יתברך עליהם. אם האדם משתמש בכוחות שלו, באש, שגורמת לו לפעול ולעשות בצורה הנכונה, הוא זוכה לברכת השם. יותר מדי זה לא טוב, פחות מדי אז חסר, זה גם לא טוב. אז אם ככה, למדנו מספר החינוך דבר נפלא, שהסיבה שיש אש על המזבח, מלבד האש עבור הקורבנות, זה כדי לברך את האש שיש בתוכנו. את האש שיש בתוכנו, להשתמש איתה בצורה הנכונה. דבר מאוד מעניין. יותר מזה, מה שכתוב כאן, שלמעשה, הקדוש ברוך הוא, שביקש מאיתנו שנדליק אש על המזבח, לא בשביל הקורבן, אלא אש שיש בצד, עוד מערכות של אש קטנות. למה? כי כדי שהאש שיורדת מן השמיים, תהיה מחוסה באש שאנחנו מדליקים. שעל פניו נראה, מי מדליק? אנחנו. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שאנחנו נתחיל דברים. אנחנו נתחיל לעשות דברים טובים. ואז הקדוש ברוך הוא יגרום שזה יהיה יותר ויותר, שזה ילך ויתווסף עוד ועוד. המטרה היא שאנחנו נרגיש שאנחנו שותפים עם הקדוש ברוך הוא. שותפים מלאים עם הקדוש ברוך הוא. למרות שהחלק שלנו הוא קטן, אבל הקדוש ברוך הוא התייחס לשותפות חצי חצי. ולכן מעניין מאוד שהפסוקים לפני האש על המזבח בקטע החמישי, במה הם עוסקים? שכל בוקר הכהן עולה על המזבח עם בגדי כהונה, מרים את הדשן, את הלפט עובר, את השאריות, את האפר, השאריות של הבשר, מרים את זה ומוריד את זה מהמזבח. זה הפעולה הראשונה על המזבח בבוקר. וחזל אומרים, תוספות הראש וברכות בקטע העשירי, כתב בספר רבי יהודה ברזילי, משום דתנו בפרק כמה דיומה, בכל יום היו תורמים את המזבח, היו מנקים את האפר ואת השאריות של הבשר בקריאת הגבר לקראת בוקר או בסמוך לו, בלפניו ולאחוריו. ביום הכיפורים, שיש יותר קורבנות כבר מחצות הלילה, ברגלים שעם ישראל עולה למקדש, יש הרבה קורבנות, כבר בסוף השמורה הראשונה של הלילה התחילו לנקות הכהנים את השאריות על המזבח, וכשנזכר הקדוש ברוך הוא אותן עונות שהיו משמשים לפניו במקדש בסוף משמורה ראשונה ובחצי הלילה ובתחילת אחרונה, כביכול אין שמחה לפניו. אין שמחה לפניו, לא יאומן. מה שחסר לקדוש ברוך הוא בבית המקדש, הדבר שהכי חסר לו, נהיה שנחרב המקדש, מה הכי חסר לו? שכל בוקר הכהנים ניקו את המזבח. למה זה הכי חסר לקדוש ברוך הוא? למה דווקא זה הכי חסר? הכי חסר לו, כי לנקות את המזבח כל בוקר על ידי הכהנים, פירוש הדבר, עשינו לך מקום הקדוש ברוך הוא, אתה יכול להיכנס. כי מה זה שותפות? שותפות זה לתת מקום אחד לשני, שאף אחד לא תופס מקום, זוהי שותפות. אותו דבר הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, שעל המזבח מלבד האש ששורפת את הקורבנות, יהיה בצד עוד אש, עוד מערכות של אש, כדי להראות שאנחנו שותפים. הקדוש ברוך הוא יוריד אש, אבל בתנאי שאנחנו קצת נעשה גם, נדליק קצת אש גם אנחנו, פילי פלאים. אם כך, אז נפלא ומובן, דבר שכבר הזכרנו כמה פעמים בעבר בקטע 11, את הספורנו, פרשת פקודי, הספורנו שם כותב, למה נחרב הבית הראשון? למה? למה נחרב הבית השני? כי מי בנה את הבית בית המקדש הראשון? רגילים להגיד מהגן, מי בנה אותו? שלמה המלך. מי בנה את הבית השני? עזרא. אומר הספורנו, לא נכון. לא שלמה ולא עזרא. שלמה היה אחראי על הבנייה. הוא היה סופרוויזר, הוא דאג שהכל יסתדר. זה היה שלמה המלך. הפועלים היו מצור וצידון. אותו דבר אצל עזרא. אבל מי בנה את המשכן? אנחנו, חכמי לב, בצלל וחבריו. המשכן לא נחרב, הוא נגנז. איפה שאנחנו שותפים, הדבר נשאר לנצח. איפה שאין שותפות, הדבר הולך לאיבוד. לכן, כמה נפלא. אומר לנו הספורנו, נראה כמה מילים, בקטע 11 באמצע, שהיו ראשי ומני מלאכת המשכן וכליו, מיוחסים, צדיקים שבדור, ובכן שרתה השכינה במעשה ידיהם, ולא נפל ביד האויבים, אבל מקדש שלמה, שהיו עושה המלאכה בו מצור, אף על פי ששרתה בו שכינה, נפסדו חלקיו, והוא צריך לחזק את בדק הבית, ונפל בסוף הכל ביד האויבים. אבל בית שני, שלא היה בו גם אחד מכל אלה התנאים, לא שרתה בו שכינה, נפל ביד האויבים. כי אמנם בית שני לא היה משכן העדות, לא היה באותו את כל הדברים, אבל למה הוא נפל שורה האחרונה? מן המתעסקים בבניינו היו צידונים וצורים. אז איפה שאנחנו שותפים, הדבר נשאר. אין שותפות, אז הדבר נעלם, הדבר איננו, לא נשאר. אם ככה נלך צעד נוסף, חזל במדרש תנחומה בקטע ה-12 מלמדים אותנו מעשה ששאל תונוסרופוס הרשע את רבי עקיבא, איזו מעשים נעים, מי עושה דברים יותר יפה, של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? אמר לו רבי עקיבא, ודאי של בשר ודם, זה בכלל לא שאלה. אומר לו טונוסטרופוס, איך אתה אומר דבר כזה? הרי השמיים והארץ, יכול אדם לעשות כיוצא בהם? אמר לו רבי עקיבא, מה אתה שואל אותי משמיים והארץ? דבר שהוא למעלה מן הבריות, שאין שולטים עליו. אין לנו יכולת לעשות את זה. אמור דברים שהם מצויים בבני אדם, אנחנו עושים יותר טוב מהקדוש ברוך הוא. כך אומר רבי עקיבא, לטונוסטרופוס. שואל אותו טונוסטרופוס, למה אתם מולים? למה יש מצווה לברית מילה? אמר לו, הייתי יודע שעל דבר זה אתה שואליני. לכן הקדמתי ואמרתי לך, שמעשה בני אדם נעים משל הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה לראות? אומר לו רבי עקיבא. הביא לו רבי עקיבא שיבולים, חיטים, שעורים, וגלוסקאות, לחמים ועוגות. אמר לו, אילו מעשה הקדוש ברוך הוא. מה, חיטים השעורים, והעוגה הטעימה והלחם, מעשה בני אדם? אין אלו נעים יותר מן השיבולים? אמר לו טונוסטרופוס, בכל זאת, למה חפץ במילה? למה הוולד לא יוצא מהול? אומר לו רבי עקיבא, למה? שורה אחרונה, לפי שלא נתן הקדוש ברוך הוא את המצוות לישראל, אלא לצרף אותם בהם, שנהיה שותפים איתו. אז הקדוש ברוך הוא השאיר לנו קצת, שאנחנו נגמור בבריאה, בבריאה שלנו, ונרגיש שותפים איתו. אם ככה, תילי פלאים. השאלה המפורסמת של הבית יוסף, למה מצוות חנוכה היא 8 ימים? הרי הנס היה 7 ימים, כי ביום הראשון היה לנו הרי שמן, מצאנו פח קטן של שמן, אז הנס הרי הוא 7 ימים, הוא לא 8 ימים. אומר השפת אמת, פילי פלאים, כי ביום הראשון הנס היה שמצאנו פח של שמן. זה היה הנס. מה הנס בזה? כי אם לא היינו מוצאים פח של שמן, מה היה קורה? הקדוש ברוך הוא היה מדליק את המנורה יום יום באופן ניסי. אז מה? מה זה היה נוגע לנו? מה אנחנו שותפים עם זה? היינו רואים נס, עומדים, עוד פעם נס, זהו. אבל ברגע שמצאנו פח של שמן, והשתמשנו בו, אז עשינו פעולה מצדנו, נראה בקטע ה-14, ובאמת הנס חנוכה חביב מאוד. והיא חיבה יתרה, מדוע? כי כל הניסים שהיו לנו, על מה הם היו? להצלת ישראל. אבל נס, לעשות מצווה? איזה נס זה? מי שלא יכול לעשות מצווה, שלא יעשה. לא רוצים שאדם יעשה מה שהוא לא יכול? אדם יעשה מה שהוא יכול. כי הרי אונס רחמנה פטרי, התורה פטרה אותם. אלא מה היה הנס? אלא הוראת חיבתן של ישראל, שהקדוש ברוך הוא חפץ במעשיהם ועשה להם נס שיוכלו לקיים המצווה. הנס היה שמצאנו פח של שמן. אז מה הנס הגדול כאן? מה רצה הקדוש ברוך הוא? שנהיה שותפים. שנר חנוכה זה לא איזה דבר שקרה על ידי השם, ואנחנו מנסים לזכור את זה. אנחנו שותפים בנס, בימים ההם, בזמן הזה. בימים ההם, בזמן הזה. ולכן, כמה נפלא הדבר, שבעצם, הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שנבין, דרך מצוות חנוכה, אנחנו צריכים להשתדל לעשות. כל השאר, הקדוש ברוך הוא כבר יעשה. מה זאת אומרת? מצאנו פח של שמן. טהור. מתי כדאי להדליק אותו? ביום הראשון שמצאנו אותו. ואז לא יהיה לנו יותר שמן. ולא יהיה יותר מנורה שמדליקים בה בשמן טהור עד שיעברו 7 ימים. ויהיה מספיק זמן לקטוש את השמן. יהיה מספיק זמן להכין שמן טהור. יהיה מספיק זמן לנקות, לתקן את המזבח וכל מה שצריך. או שכדאי יותר להשתמש בשמן הזה, הטהור שמצאנו, יום לפני שכל השמן הטהור הנוסף יהיה לנו, אז נדליק בשמן הזה, למחרת, אחרי 6 ימים, אז נדליק בו פעם ראשונה, וביום השביעי כבר יהיה לנו שמן טהור שכבר ריחנו. לא יותר כדאי לחכות עם השמן לקראת הסוף? לא. יש לנו עכשיו הזדמנות, עושים. יש הזדמנות, עושים. מה יהיה מחר? הקדוש ברוך הוא גדול. כבר נראה מה יהיה מחר. אז מה, מה באמת קרה מחר? הקדוש ברוך הוא אומר, אתם התחלתם, אני אעזור לכם להמשיך. יוסף, אותו דבר, מגיע לאחים. הם רוצים להרוג אותו. פשוט להרוג אותו. תוך 5-10 דקות, זהו, אין יוסף. בא ראובן ואומר, לא כדאי. בוא נזרוק אותו לבור. למה נהרוג אותו אנחנו? מה היה הכוונה שלו? להציל אותו, להביא אותו לאבא שלו. אומרת הגמרא, אילו ידע ראובן, שיהיה כתוב עליו בתורה, שכוונתו הייתה להצילו מידם, הוא היה לוקח אותו על הכתפיים לאבא. מה זאת אומרת? מה, הוא רצה פרסום? חס וחלילה. אומר ראובן, האחים רוצים להרוג את יוסף מתי? כאן ועכשיו. הרגע. עוד 5 דקות. אם נזרוק אותו לבור, הרי לא ראו שהבור מלא נחשים והקמים, הבור היה עמוק, חשבו שהבור הוא ריק. אומר יוסף, הוא יהיה בבור 10 שעות, לילה. או שהוא ימות אחר כך, או שאני יוציא אותו. חי. אבל מה ביקש יוסף? מה ביקש ראובן? שלא יארגו אותו עכשיו לדחות את זה. מה זה יעזור? אם הוא יהיה בבור וראובן לא יוציא אותו, מה זה יעזור? יעזור, שעכשיו הוא לא עומד. מה יהיה מחר? הקדוש ברוך הוא כבר יעזור. פירוש הדבר, הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו בכל דבר, בדרך שאדם הולך, מוליכים אותו. בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. וזה הסוד הגדול של הדלקת הנרות. זה הדבר הנפלא שיש בהדלקת הנרות. אנחנו מתחילים. נראה כבר מה יהיה אחר כך. לא צריך לדאוג מהמחר כל כך. לעשות את הדברים הטובים היום, היום לעשותם. לא קורה לכולם בחיים שעושים דברים גדולים, ומסתכלים אחורית ואומרים, וואו, לא היינו מאמינים שככה יצא. מי האמין שיהיה דבר כזה? התשובה היא, אדם עושה דבר טוב, זה מתפתח, הקדוש ברוך הוא, מוריד את האש מלמעלה, אם אנחנו יוצרים את האש שלנו מלמטה. אם ככה, אז פילי פלאים, פילי פלאים עכשיו. מצווה נר חנוכה, מצווה חביבה היא עד מאוד. שאלנו מאיפה הרמב״ם לקח את זה. ואם אומרים שהמצווה היא מצווה חביבה, אז פירוש הדבר שמצווה אחרת היא פחות חביבה. חס וחלילה. יש עוד פעם אחת בחז"ל, את הביטוי חביב, שמופיע 3 פעמים. תזכרו, גם בהדלקת הנרות יש 3 שלבים. נר איש וביתו, נר אחד, עיקר המצווה, נר לכל אחד ואחד כל יום, ועוד שלב, מהדרים מן המהדרים, מוסיף והולך לכל אחד ואחד. מצאנו עוד פעם אחד בחז"ל, חביבות ב3 שלבים. איפה בקטע ה-13? אותו רבי עקיבא, שמלמד אותנו, מלמד את הנוסטרופוס, שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שותפות. אותו רבי עקיבא אומר, הוא היה אומר, חביב אדם שנברא בצלם. זה שלב א'. אנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצלם אלוקים, ועם הצלם אלוקים הזה אנחנו שולטים בעולם, שולטים על כל הבריאה כולה. יכולים ליצור, יכולים לבנות. שלב ב', חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים. לא רק שאנחנו עם צלם אלוקים, אנחנו גם בנים של הקדוש ברוך הוא. שלב ג', חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה, התורה, חיבה יתרה נודעת להם, שניתן להם כלי חמדה, שזה התורה. פילי פלאים, נר חנוכה, דבר ראשון זה נר איש וביתו. לדעת שכל, לדעת שיש לנו צלם אלוקים. לכולנו, יש צלם אלוקים. זה נר אחד, זה האור הראשון. עם האור הזה, עם הידיעה הזאת, אפשר לשלוט בכל העולם, לבנות וליצור. שלב ב', עוד חביבות. שכולנו נקראים בנים, מה זאת אומרת כולנו נקראים בנים? ילדים בבית, אמא ואבא אוהבים את כל הילדים, כל אחד בדרך שלו, כל אחד בכיוון שלו, אבל אוהבים את כל הילדים, את כולם, אותו דבר. אז זה מעלה נוספת, שכל אחד מאיתנו הוא מיוחד, כל אחד מאיתנו יש בו מעלה נפלאה, שנרגיש שאנחנו בנים, זה נר לכל אחד ואחד, זה עידור נוסף. והעידור השלישי, שלא רק אנחנו עם צלם אלוקים, לא רק אנחנו נקראים בנים, קיבלנו תורה, קיבלנו אור מיוחד שאיתו אפשר להוסיף אור. זה המוסיף והולך. כי נר מצווה ותורה אור. שעם זה מוסיפים עוד ועוד. אז זה המקור של הרמב״ם, שהרמב״ם אומר, מצווה מחנוכה מצווה חביבה יד מאוד, לא שהמצווה חביבה, כל המצוות חביבות, שאם אנחנו מבינים מה זה נר חנוכה, אנחנו מרגישים שאנחנו חביבים על הקדוש ברוך הוא. זה נותן לנו את הכוח להדליק את האור, את האש שיש בתוכנו, ולהדליק אותה בכל השנה כולה. לכן כמה נפלא שהגמרא אומרת בקטע הרביעי, איך נאמר שמה? אמר רב הונא, הרגיל בנר אבל לא בנים תלמידי חכמים. מה כתוב אחרי זה? הזהיר במזוזה זוכה לדירה נאה, הזהיר בציצית זוכה לטלית נאה, הזהיר בקידוש זוכה ויש לו הרבה חביות של יין. על כל הדברים האלה כתוב זהיר, זהיר במזוזה, זהיר בציצית, זהיר בקידוש, אבל הנר לא כתוב זהיר, כתוב הרגיל בנר. אמרנו, מה זה רגיל בנר? אנחנו הרי מדליקים נר רק בחנוכה. אמא מדליקה נר כל יום שישי, אנחנו מדליקים רק בחנוכה. הרגיל בנר, מי שלוקח את הנר של חנוכה, ובעצם מדליק איתו את הנר של עצמו, נר השם משמת אדם, שאדם בעצם מבין שגם לא יש אש, כמו שהאש על המזבח, איתה מדליקים את הנר. והאש על המזבח עניינה לתת לנו את היכולת להדליק את הנר שיש בנו. היום אין לנו נר על המזבח, אין לנו אש על המזבח, אין מזבח, אבל נשאר לנו נר, אש במנורה, איתה אנחנו יכולים להדליק את האש שיש בתוכנו, את כוח האש, לפעול, לעשות בצורה הנכונה. לכן המצווה הזאת שנר חנוכה גורמת לנו להיות חביבים מאוד על הקדוש ברוך הוא, גורמת לנו להיות רגילים להדליק אש כל הזמן, להדליק אור, להביא אור, להביא אור לבית, להביא אור לשכונה, להביא אור לכולם. זה המעלה הגדולה שלנו. יש בזה דרגות. יש דרגה ראשונה, יש לנו צלם אלוקים. זה מחייב את האדם לעשות דברים. זה גורם לאדם שהוא יוכל לפעול דברים. יש דרגה נוספת, שאנחנו מרגישים בנים, זה עידור יותר גדול. יש אדם שיודע שיש לו צלם אלוקים, רק הוא לא מרגיש שהוא הבן של הקדוש ברוך הוא. להרגיש בנים, בדרגה עוד יותר גבוהה, שלא רק אנחנו, יש לנו את התורה, את האור הכי גדול. דרך התורה אפשר להגיע לכל. המחובר לתורה, ואתם הדבקים, בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. אז לכם מובן היטב, העידור, דרגות העידור שיש, כולל העידור שדר לכל אחד ואחד, שכל אחד יבין שהוא מיוחד, כל אחד יבין שיש בו אור, שאין בו שני, והאור הזה איתו אפשר להדליק גם אחרים. והחביבות הגדולה של נר חנוכה. לכן, אומר לנו השפת אמת בקטע ה-15, דבר פלא ונס בחנוכה, שהיה כדי שיוכלו לקיים מצוות מנורה, והלא של השפת אמת לא לאורה צריך, הקדוש ברוך הוא לא צריך את הנר בכלל, רק לעשות רצונו, וכיוון שאין להם פטורים, אנחנו מדליקים נר לא בשביל השם, הוא רוצה שנדליק, הוא לא צריך את זה, אז שיכולים יכולים, שלא יכולים פטורים, אז למה בכל זאת הדלקנו? זו חיבה יתרה שהקדוש ברוך הוא חפץ להיות הארת הנרות המנורה על ידי הדלקתנו. הקדוש ברוך הוא יוריד אש מן השמיים למנורה כל יום, כי הרי מה קרה במנורה כל יום? שמו שמן, אומרת הגמרא בשבת, אותו שמן בכל הקנקנים, והשמן נגמר, חוץ מהנר המערבי שהוא נשאר דולק. איך הוא נשאר דולק? אם שמו אותה כמות של שמן, ירדה אש מן השמיים והשאירה אותו דולק. אין הסבר אחר. אומר השפת אמת, ולכן נשאר גם כן לדורות, שיסיוע בימים הללו לבני ישראל לעשות רצונו יתברך יותר מן הסדר וההנהגה בכל השנה. חנוכה זה זמן להתחיל דברים טובים יותר מכל השנה, כי אם אנחנו מתחילים הדלקנו קצת אש, תרד אש מן השמיים, תוסיף עוד אור. מה שהתחלנו הקדוש ברוך הוא יעזור לנו להמשיך לעשות את זה הלאה. זה המעלה של חנוכה. לכן חנוכה זה חג נפלא ביותר. אין בו הבדלה, אין בו קידוש. זה לא חג שמרים אותנו למקום גבוה, ואחר כך חוזרים ליום יום כמו שבת וחג, אלא זה חלק מהיום יום. הכל עטוף, הכל מכוסה. יום רגיל, אדם בא הביתה, אחד מדיק את התנור, מדיק את הגז, אחד מדיק נרות. אפשר כך להסתכל על זה, אבל אפשר גם להסתכל על זה אחרת. כשאנחנו מדליקים את הנר למטה, יורד אש מלמעלה ומדליקה בנו אש. מדליקה את האש שיש בנו, מדליקה בנו את האור. שמכוח זה הולכים כל השנה כולה. לכן מאוד הקפידו חז"ל, שבזמן הדלקת הנרות, כל יום, לפחות מעט, כמה דקות, נסתכל על האור של המנורה. הסתכלות על האור מחזיר לנו אור. האור הזה נשאר בנו לכל השנה כולה. ולכן נהגו אנשים שלא לעשות מלאכה בזמן הדלקת הנרות. כי נר לכל אחד ואחד, כבניין אנשי הבית, או שבעל הבית מדיק לכולם, או שכל אחד מדיק לעצמו, הקטנים והגדולים כולם. האישה, חלק מהשיטות מדליק, בעל הבית מדליק עבורה, או שאשתו כגופו, הנר שבעל הבית לעצמו, זה גם כולל את אשתו, אבל כל אחד יש לו נר, כי כל אחד יש לו את המעלה שלו, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. את זה הקדוש ברוך הוא אומר לאהרון הכהן, אל תדאג, שלך גדולה משלהם. הם מביאים קורבנות, הבית יחרף, אבל הנר יישאר תמיד. אם לא במקדש, אז בבית. אלה הנרות של חנוכה. לכן שאנחנו ננצל את ההזדמנות הזאת, שיש לפנינו חג כזה נפלא, שאפשר לקחת ממנו אור לכל השנה, לא להחמיץ את זה. כמו שתמיד אנחנו אומרים אצל הגויים, שהרבה פעמים בשנה, החגים שלהם יוצאים בזמן חנוכה, ועוברים ברחובות, ועוברים את כל הבתים ואת כל העצים, עם מלא חשמלים, ובאיזה חלון, באיזה קומה 14 או 12, איזה נר דולק מסכן ככה נראה, ליד כל הנרות שלהם, אבל שיש הפסקת חשמל, בלק אאוט, מה שנשאר דולק זה נר חנוכה. ותהיה הפסקת חשמל. הנביא אומר, כי הנה החושך יחסה ארץ, וערפה לאומים, ועלייך יזרח השם. קדוש ברוך הוא מבטיח לנו, אוי זה חושך יהיה על העמים, ועלייך יזרח השם. עם ישראל זה לא רייטינג. לא נבלים מכל מיני אורות, שנדלקים ונחמים. נר השם נשמת אדם. כל אחד מאיתנו הוא נר. אנחנו מדליקים את הנר שלנו, מהנר של המנורה לכל השנה כולה. אם נראה כך את העניין, אנחנו מבינים את המעלה הגדולה שנר חנוכה, את המעלה הנפלאה, שזאת מצווה חביבה עד מאוד, ומכוח זה נזכה עוד בזו השנה לאור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאור. בשבוע הבא בחנוכה יש שיעור בעזרת השם, רק נתחיל, אני אגמור קצת קודם, נתחיל ממש...